Sim, faz em texto. משל למה הדבר דומה לשכר שחדר לתוך אוצר התרופות של רופא הידוע לכל בתרופותיו המועילות. בשעה שהרופא איננו שם, ובראותו אנשים רבים צובעים על האוצר או מתוך בקשת רפאות לנפשם, התחיל מוציא עליהם תרופות מתוך הכלים אשר שם, בלי כל ידיעה וטיב התרופות, וחמות מנה ומנה ראויה לאיש ואיש. נמצא זה ממית אנשים באותם התרופות שיכלו להועילם. ואם במקרה יפיק אחד האנשים תועלת בתרופה שהוצאה מאחד הכלים ההם, משכו כל העובדים שם לתרופה ההיא, באומרם כי היא הנושאת בקרבה רפאות לכולם. עד שיראו כי תוחלתם נכזבה, או שימצאו אחר כך תועלת מקרית בתרופה אחרת, וימשכו אחריה, ולא ידעו כי המועיל מצד עצמו לא היה כי אם בחוכמתו של אותו רופא שהכין את התרופה היא לכל חולה במנה הראויה לו, אף ציווה לכל חולה כי יתאים לתרופה ניתנת לו מנות מאכל משקה, פעולות התאמנות נוחה, שעות שינה ויקיצה, שאיפת אוויר, שכיבה וכדומה. בדרך זו נהגו האנשים שלפני דורו של משה, כולם חוץ מיחידים מועטים היו נפתים להבלי ההצטגנינות ולדעות חכמי הטבע שבדורתם, בין העתקים מחוקת שווא אל חוקת שווא ומאל אל אל, ויש האמינו בכוחות טבע רבים כבעלים, בשוכחם את מנהיג הכוחות הללו וריבונם, וחשבו את הכוחות כשהם לעצמם סיבה לתועלת שהפיקו מהם, בשעה שמצד עצמם כוחות אלה הם גם סיבה להיזק, הכל לפי ההכנה והסידור. והאמת היא שהמועיל מצד עצמו הוא העניין האלוקי, והמזיק מצד עצמו הוא היעדר העניין האלוקי. אז כבר דיברנו על זה כבר כמה וכמה שיעורים. מה בעצם הנושא שאנחנו עסוקים בו בסעיפים האלה? בעצם אפשר לומר שהתחלנו מסעיף סמך ח', ששם מלך הכוזרי רצה לברר את עניין הנבואה. איך יכול להיות שיש בכלל מושג כזה של נבואה, של דבר השם? איך יכול להיות שאדם שהוא בריאה שפלה, מושת החומר, יש לו דבקות והתקשרות עם הקדוש ברוך הוא עד כדי שמיעת דבר השם? היום בערב יום זיכרון של הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, יום ההילולה שלו. חי איתנו יהודי שכולו דבקות אלוקית בקשר אל הקדוש ברוך הוא, בעל רוח הקודש מופלאה. לא זכינו עדיין לנבואה, לא הגענו לנבואה ממש, אבל בהחלט יכולנו לראות אולי אפילו חכם עדיף מנביא. ו לאן אדם שכולו דבוק בתורה, בעבודת השם, במצוות, לאיזה מדרגות עצומות שהוא יכול להגיע? אז מלך הכוזרי שואל, איך יכול להיות שבריאה שפלה מאוסת החומר והקדוש ברוך הוא מתחבר אל בריאה כזו? והתשובה הייתה, כפי שהסברנו, כפי שרבנו יהודה הלוי הסביר באריכות, מה זה טבע, ואז בסעיף עין זין אמר שאם נתבונן היטב בטבע, אז עולם הטבע, עולם הטבע כולו הוא מלא חוכמה אלוקית. כל עולם הטבע מלא חוכמה אלוקית. כלומר, כל עולם הטבע מלא אלוקות. החוכמה האלוקית היא המשך אלוקות. הקדוש ברוך הוא מתגלה אורו בחוכמתו. עולם הטבע עצמו מלא אור אלוקי, מלא חוכמה אלוקי. אז הוא אומר, אם כן, אל יתפלא, אל יפלא, אל יהיה הדבר רחוק בעיניך, שרשמים אלוהים נכבדים מופיעים בעולם התחתון הזה, בשעה שהוכנו החומרים לקבלם. אם האדם מכין את עצמו, מזכך את עצמו כראוי, להיות כלי לגילוי האור האלוקי, לגילוי החוכמה האלוקית, אז הוא, אז הוא זוכה. כמו שאמרתי, אמא של הרב אליהו, מילדות, איזה מין נשמה כזו מיוחדת. ילד, מספר האח שלו, שהאמא הייתה נותנת להם כסף לקנות ממתקים. פעם בגן הזמן הם מקבלים קצת משהו לקנות ממתקים. אז הוא לא היה קונה. הוא היה מחזיר לה את הכסף. אז היא נתנה כסף לאח שלו, שיקנה לו ממתקים. היא ידעה, הבינה שהוא לא יקנה, שהוא יקנה וייתן לו. ואמרה, למה שהיא קונה להם את זה בשביל שהם ישלימו 100 ברכות? שיהיה להם הזדמנויות לברכות על כל מיני דברים שהם לא רגילים. היו, הבית שם היה בעניות נוראה. ידוע לכם שאביו היה התחתן מבוגר מאוד, היה מקובל, גדולי גדולי המקובלים. ונפטר כשהרב מרדכי אליהו עוד היה ילד לפני בר מצווה. אז הייתה עניות גדולה מאוד. אז הוא היה אוכל חתיכה קטנה מהממתק, עושה ברכה, הוא אומר, עשיתי מה שאמא רצתה, עשיתי ברכות, עכשיו את זה תיקח, תחלק לאחרים. אני אומר שעוד זה, תיקח, תחלק לאחרים. ילד שומר על עצמו כבר להיות פרוש ופרישות. וככה, ואחר כך הדבקות שלו בתורה, איך היה הולך, אוסף נרות, נרות בבתי המדרש, לא היה לו אור בלילה ללמוד. אז היה אוסף נרות שהדליקו בבתי כנסיות וכבר נגמרו. היה אוסף את השעבה, מקבץ חתיכות של שעבה, שם אותם, מתיך אותם כאילו, ועושה לו מזה נר. היה בונה לו לבד נרות, כדי, ובלילה כולם היו ישנים. תור ילד, הוא היה יושב ולומד מתחת לשולחן, מכסה אותו שלא יפריע להם האור, והוא היה יושב ולומד. וככה המשיך וגדל. אחר כך לא היה מה לאכול בבית. לא היה מה לאכול, הוא היה בחור בן 16, הלך לעבוד. היה עובד בבית חרושת לאורות. בורסק. פשוט נבלת בשוקה ואל תצטרך לבריאות. היה ממש בגופו, היה הולך לעבוד. עד שמישהו ראה אותו שם והוציא אותו משם, ואמר, אתה בשביל ללמוד תורה, ואז התחיל לתמוך במשפחה. ככה שמעתי. כן. ואז וכך המשיך וגדל, דבק בתלמידי חכמים גדולים, נדבק לתלמידי חכמים גדולים, שימש גדולים, ועליו נתלה עד שנייה מלאך, כפשוטו, מלאך השם צורות, שאתה קורא את הספרים, מה שאנשים מספרים, וזה לא אחד, שתיים, מאות ואלפים, אלפים, אלפים, אלפים של אנשים. לאן מגיע אדם שכולו דבק בריבונו של עולם, דבק בתורה? היה מקובל גדול מאוד. הסתיר את הקבלה שבו, אבל היה מגדולי המקובלים, אין בזה ספק. אחד מפורסם, יהודי אחד מפורסם, מספר, הוא היה אצל הרב כדורי. אז הרב כדורי נתן לו איזו מעטפה סגורה, ושלח אותו עם זה אל הרב אליהו. הוא בא עם זה אל הרב אליהו, הרב אליהו אומר לו, תחזיר את זה חזרה, תחזיר את זה לרב כדורי. הוא חזר חזרה לרב כדורי, הוא אומר לו, הרב לא רוצה לקבל את המעטפה הזאת, לא נגע בה אפילו, הוא אומר לי, תיקח את זה חזרה. הרב כדורי אומר לו, תגיד, היית במקווה היום? הוא אומר לו, כל יום אני הולך, אבל היום בדיוק הרב שואל אותי, בדיוק היום יצא לי שלא הייתי, אבל בדרך כלל כל יום אני הולך, היום לא הלכתי למקווה. אז הוא אומר לו, טוב, לך קודם כל למקווה, תטבול, ואז תבוא, תקח את המעטפה, תביא את הרב. אז כך היה, והוא טבל, ואז הרב אליהו לקח ממנו את המעטפה, הוא לא יודע מה היה שם. המעטפה הזו, מה... היה מגדולי המקובלים, ועם כל זה, נחית לעומקא דדינא, דיין יושב בבית דין, מקפיד על קוצו של קוצו של קוצו של יוד בהלכות, פרטי פרטים של הלכות, אין דבר כזה, זמנים, פה, שם, נזיל, זמן קריאת שמע, כמו שדיברנו על זה בשיעורים, הכל בצורה מדוקדקת. פעם ראשונה בחיים שלי, שאני טוב, לא יודע, בכל אופן, הלכתי לרבנים, הייתי רגיל כבר מצעירותי ללכת לרבנים, מקום שגדלתי, בכפר פינס, היו רבנים, תלמידי חכמים מובהקים, אבל פעם, אז פעם ראשונה שעברתי לגור באזור של הרב אליהו שם, אז הלכתי, נכנסתי לפני סוכות, אני רואה את הרב יושב, אז הוא עוד לא היה רב ראשי, היה דיין בבית הדין העליון, היה גר ברחוב ריימס. אז יש שם ארגזים מלאים לולבים, הרב בודק את הלולבים. זה היה זמן קצר אחרי שהייתי בצבא. צבא, יש מסדר נשק. אז פקד מסתכל לך ככה בתוך הנשק, בודק אם יש לך שם איזה גרגיר, יש לך גרגיר, תקבל איזה מסדרים באמצע הלילה. אז הרב אליהו ככה יושב, יחלו לה, מסתכל, מודע, אותו, שם פה, קשר, ככה, בשניות, ובודק לולבים, מאות לולבים, וככה אלפים, אלפים, לולבים, אתרוגים. האנם שראשו בשמיים, שמילתו נשמעת בעליונים, פי מיליון ממה שאנחנו שומעים בתחתונים. ממש ככה, כשאתה קורא את הדברים, אין כל מילה שלו נשמעת בעליונים. ועסוק בפרטי הלכות, בפרטי פרטים, בדיוקי דיוקים, שלא ראית אותם אצל אחרים. איפה ראית שבדקו ככה? מסתכלים, לולב צריך להיות ישר, נכון? ישר. לא, מסתכל ישר ככה. ואתרוגים, בצורה הוא בודק, ודברים אחרים. לא יאומן כי יסופר. ראשו בשמיים וראשו ורגליו בארץ. איך מגיעים לזה? זה עבודה. עבודה של שנים. שנים, שנים. אדם שעובד על עצמו, עובד על עקרונו. איך... המשמשים שלו אומרים. אף פעם לא היה אומר, תדליק מזגן, תחבא מזגן. הוא כאילו לא גורם. מה שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם זה טוב. הוא לא צריך. אם הנהג רוצה שיהיה קירור, אם מישהו בבית רוצה שיהיה מיזוג, מדליק. הוא לא. כל כך אדם שחי כולו ברצון האלוקי, כולו באמת האלוקית. ואז על יד דבר רחוק בעיניך, שרשמים אלוהים נכבדים מופיעים בעולם התחתון הזה בשעה שהוכנו החומרים לקבלם. אדם מכין את החומר, מכין את הגוף לקבל את הרשמים האלוקיים. באמת, אני חושב שהרב שמואל עשה דבר נכון מאוד, שהוא את כל הסדרת ספרים שהוא הוציא, הוציא אותם לפי המסילת ישרים. כי באמת, אתה רואה אדם שטיפס במסילת הישרים, כפי שהרמח"ל מדריך לטפס, כפי שרבי פנחס בן יאיר בברייתא מדריך לטפס, זהירות, זריזות, נקיות, פרישות, טהרה, יראת חטא, ענווה, חסידות, קדושה, לעלות בסדר המדרגות. וכל אדם יכול לעשות את זה. רק אם ירצה. צריך רצון חזק מאוד. רצון. רצון יראה ויעשה. אז הרב זצ"ל אומר, יש משמעות של רצון יראה ויעשה. הקדוש ברוך הוא עושה את רצון יראה. שהמהרש"א אומר, מהרש"א אומר במסכת סוטה, כתוב שם ככה, משה רבנו לא ידע איפה יוסף נמצא. הוא רצה לקחת איתו את יוסף, להוציא אותו ממצרים. אז השביע את בני ישראל, אמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותיים מזה איתכם. אז הוא חיפש איפה יוסף נמצא, הגיע לסרח בת אשר, אמרה לו שהמצרים שמו אותו בתוך ארון ברזל, וטיבעו אותו בתוך היאור, כדי שהמים שלהם יתברכו. המצרים שמו את הארון של יוסף כדי שהם יתברכו. ידעו מה זה ארונו של יוסף. צריכים ללמוד מה זה הקבר של יוסף הצדיק באמת של עם ישראל. בכל אופן, אז משה רבנו בא לשם, איפה הוא ידע איפה? בכל היאור, היאור הוא גדול, איפה הוא ימצא שם את זה? אז הוא עומד שם על שפת היאור וצועק, יוסף, יוסף, הגיע השעה שהשבעת את עם ישראל, לקחת את עצמותיך, הגיע השעה שהקדוש ברוך הוא גואל את ישראל, תגלה את עצמך. מיד צף הארון של יוסף, עלה למעלה. עלה למעלה הארון של יוסף. אז אומרת הגמרא, ואל תטמע, שארונו של יוסף שברזל צף, ברזל שוקע במים, הוא לא צף במים. אל תטמע שארון צף, שהרי ככה גם היה אצל אלישע, עם אותו אחד שנפל לו הגרזן בתוך המים, ואז אלישע זרק עץ למים והברזל צף. אז מה זה אל תטמע? פתאום, ואל תטמע שברזל צף. מה, וכמה ניסים ונפלאות, וזה שמשה רבנו מדבר אל יוסף. יוסף, מה, איפה יוסף? אז זה לא פלא.
מה? הוא אומר לו, יוסף, יוסף, הגיע שעתך שתתגלה אלינו, ואם לאו, אנחנו פטורים משבועתך. מיד אהרון צף למעלה. מה, זה לא... אז מה אתה שואל, מה הפלא שהברזל צף? אמר, יוסף, צדיקים במותם קוראים חיים. יוסף, הוא חי. יש קשר בין הגוף שנמצא בתוך הארון לבין הנשמה. אבל השאלה שם, ואל תטמע, הוא אומר, אל תטמע שאתה רואה נס שהוא לא על פי ציווי אלוקי. אנחנו רגילים בתורה לראות ניסים בציווי אלוקי. פה אתה רואה נס, משה רבנו אומר, או אלישע לוקח עץ זורק והברזל צב. אומר המהרש"ל, ללמד לך שרצון יראיו יעשה. הקדוש ברוך הוא חוק בבריאה, רצון יראיו יעשה. הקדוש ברוך הוא עושה את רצון יראיו. אבל הרב זצ"ל מסביר, הקדוש ברוך הוא עושה את הרצון של הצדיקים. אדם מקדש עצמו מעט מלמטה, מקדשים אותו הרבה מלמעלה. נכון, לפעמים אדם מסתכל, אומר, תראה, מדרגות כאלה, תעשה לי טובה, זה לא בשבילי, זה לא אנחנו. אתה אל תחשוב על מה שהרב אליהו הגיע בסופו, ותגיד, הוא היה מלאך מתחילתו. לא. אדם מקדש עצמו מעט, מקדשים אותו הרבה. מלמטה, מקדשים אותו מלמעלה. בתנאי, שהוא דבוק ברצון האלוקי. וזה שורש האמונה ושורש המרי. ואז, קראנו כבר את הסעיף הזה, וכבר דיברנו עליו כמה פעמים, והמשל הזה, והסיום שלו. והאמת היא שהמועיל מצד עצמו הוא העניין האלוקי, והמזיק מצד עצמו הוא העדר העניין ההוא. אבל לפני כן הוא אומר, רבים טעו והסתובבו מאל אל אל, מחוקת שו לחוקת שו, וחשבו את הכוחות כשהם לעצמם סיבה לתועלת. נדבקים בכוחות. אומרים, עכשיו, תפילין? מה זה תפילין? אור של בהמה? אתה לוקח אור של עגל, מאבד אותו, עושה ממנו צורה, לוקח... אז כנראה שיש באור של עגל איזה כוחות. שהקדוש ברוך הוא שם באור של העגל כוחות, בורא עולם, בורא עולם, נתן בדבר הזה כוחות. יש בעץ הזה כוח. יש איזה עץ, הם אמרו, יש עץ בקרקור, שמה מקום, אנשים אמרו, יש שם איזה עץ עם כוחות. מי שבא ליד העץ הזה מקבל שם כוחות, יש בעץ כוחות. אז אפילו אנשים מאמינים אמרו, מה? בורא עולם שם בעץ הזה כוחות, ויש בו כוחות, או בדבר אחר, או בבני אדם. או... האמת היא שהמועיל מצד עצמו העניין האלוהי. לא קשור בכלל. נכון שהקדוש ברוך הוא, בכל מצוות התורה, אנחנו מקיימים מצוות עם חומרים. אדם לוקח למשל צמר, ועושה מזה ציצית. מה, יש איזה עניין בחומר הזה, בצמר של הגדי, של הכבס, יש איזה עניין ב... אין שום דבר בצמר מצד עצמו. אז מה כן? הציווי האלוקי. העניין האלוקי. הרצון האלוקי. כלומר, אדם מניח תפילין, נכון, אנחנו נשקים את התפילין, עם תשמישי קדושה. האדם עכשיו, תפילין, שאני שם את זה על הראש, אז התפילין האלה עושות לי כאן השראה. יש בתפילין האלה, יש בחומר הזה איזה מעגלים חשמליים או מה שהם עושים. העניין של התפילין הוא הציווי האלוקי. הציווי. נכון! שזה דרך החומר. אם אדם יגיד, אני דבק בקדוש ברוך הוא באופן מופשט, רוחני, אני בדבקות, אני סוגר את העיניים ועוצם עיניים ומתאמץ מאוד ומתרכז מאוד ואני בדבקות אלוקית. לא אמרתי שזה דבר רע. בסדר, יש מקום גם למחשבות של דבקות אלוקית. אבל זה לא יבוא בשום אופן במקום תרי"ג מצוות. זה יכול לבוא אם ועל בתוספת, אבל המצוות, עצם הרצון האלוקי, כשאתה מניח תפילין, מה אתה צריך לחשוב? האמת שהמועים צד עצמו העניין האלוקי, כשאני מניח תפילין אני צריך לחשוב, עכשיו אני דבק ברצון האלוקי. ולחשוב על זה, כדי שהמצווה לא תהיה מצוות אנשים מלומדה, או כמו שהרב צבי יהודה היה משתמש בביטוי חריף, היה משתמש בביטוי קוזקים שומרי מצוות, אילו עושים פקודות, טק 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 טק, הכל 100% זה זה, לרגע אחד לא חושבים על הקדוש ברוך הוא שמצוור המצווה ושהוא נמצא בתוך המצווה ושכשאני דבק במצווה אני דבק בו. כשאני דבק ברצון האלוקי זוהי ההתחברות הגדולה אל הקדוש ברוך הוא. זוהי ההתקשרות הגדולה אל הקדוש ברוך הוא. זה יסוד גדול מאוד שרבי יהודה הלוי בונה פה כהדרכה, כחינוך לעלייה במדרגה. על גבי היסוד של האמונה, הבסיס של האמונה, בסגולה האלוקית של עם ישראל, בחיות האלוקית שיש בעם ישראל. איך אנחנו מוציאים אל הפועל את החיות הזו? איך אנחנו בונים אותה? אותו הדבר בלימוד. גם ניגש לסדר. מגיע, וואי, 9, החברותה שלי כבר מחכה לי, זה, או לא החברותה, או כן החברותה, וזה, צריך להתחיל ללמוד, וצריכים להספיק היום, יש שיעור היום, צריכים להספיק, מה ראינו כבר? ראינו את התוספות הזה, כבר ראינו, לא ראינו, צריך להספיק את התוספות, צריך להספיק את הרשב"א. בסדר, הכל טוב, זה נכון, אתה צריך להספיק, אתה צריך... אבל איפה הקדוש ברוך הוא בתוך זה? איפה הקדוש ברוך הוא בתוך זה? והאמת היא שהמועיל מצד עצמו העניין האלוקי. אני הולך לסדר כי זה רצונו של הקדוש ברוך הוא, כי זה שיא הרצון האלוקי שאדם ישראל יעסוק בתורה, ואני הולך לעסוק בתורה שבזה אני דבק ברצונו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. זוהי הדבקות הגדולה וזוהי ההתקשרות הגדולה וזה המפתח לעליית מדרגות. כך אפשר לעלות מדרגות. אם אדם מקיים מצוות באופן כזה, מתוך קישור פנימי אל הרצון האלוקי, אל הציווי, אשר קידשנו במצוותיו, קידשנו פירושו של דבר, התרוממות אל הקדושה האלוקית, אל הדבקות, אל הטהרה האלוקית, קידשנו במצוותיו, וציוונו כך וכך, וכשאדם מניח את התפילין, מניח את האור, אור של בהמה, עם הפרשיות, והכל בצורה מדוקדקת, וכל הפרשיות בצורה מתוקנת, וכל האותיות בצורה מתוקנת, והריבועים בצורה שלמה, וכל ההדרכה המעשית מדוקדקת. אבל זה מפתח לקישור אל הרצון האלוקי. כי בזה אתה נפגש עם הרצון האלוקי. הרצון האלוקי כפי שהוא מתגלה בתורה ובתורה בשלמות. וכמה שאדם יותר מאדר במצוות ומדקדק במצוות, זה ביטוי לרצון, להידבק ברצון הזה. צריך להיות ביטוי לרצון להידבק ברצון האלוקי. סעיף פי, אמר הכוזרי, נחזור לענייננו, עוד יהיה נינה איך קמה דתכם, איך נתפשטה ונתקבלה,
איך הגיעו הדעות לידי הסכם לאחר שהיו חלוקות, ובמשך איזה זמן הונחו יסודות הדת, עליהם נבנתה ואחר כך נתחזקה ולבסוף נשלמה. שערי תחילת כל דת אינה בלא ספק אם ביחידים שחזקו איש את ראו במתן תוקף לאמונה שרצה אלוה בגלותה, עד אשר נוספו עליהם רבים בגבור השפעת היחידים על זולתם, או בבוא לעזרתם, או שלא מכריח את האמונים לקבל את האמונה היא. איך קמה הדת היהודית? כי כל דת, הוא אומר, יש תהליכים ארוכים של היווצרות הדת. יש תהליך ארוך, איך היא נוצרת, איך היא מתפשטת, או בגבור השפעת היחידים על זולתם, אני חושב שהוא רומז בזה לאסלאם, דיברנו על זה פעם, שהם הלכו וכבשו עוד קצת אנשים, ועוד קצת אנשים, ועוד איזה שבט, ועוד שבט, ואחר כך. או בבוא לעזרתם משה למכריך את ההמונים, שכך הייתה הנצרות, התקשרו אל השלטון הרומאי, ודרך זה הכריחו את ההמונים לקבל את האמונה. אז איך הדת היהודית נוצרה? איך מיחידים שכביכול יזמו אותה, איך היא התפשטה? אמר החבר, בדרך כזו תקומנה אמנם ותיוולדנה החוקות המיוסדות על השכל שהותחלו על ידי בן אדם. כאשר תתקבל חוקה אשר כזו וכאשר תצליח, יאמר על המתחיל בה כי האלוה סייעו ולימדו וכדומה לזה. לא כן החוקה שמקורה באלוה, זו קמה פתאום, נאמר לה, היא ותהי ממש כבבריאת העולם. הוא אומר לו, אתה שוב מחזיר אותי אל אותה נקודה, אל ההבדל שבין מה שמתחיל בשכל האנושי, או ברגש האנושי, או ברצון וביוזמה האנושיים, לבין מה שמתחיל ברצון האלוקי של בורא עולם. הדתות האחרות הן יוזמות האדם. ולכן אדם יוזם, ספר לכמה חברים שלו, חברים לחברים, חברים לחברים, לאט לאט מקימים איזה מפלגה, מקימים תנועה, מקימים איזה ארגון, הולכים ומתגברים. זה פעולה אנושית. אנחנו מדברים על תורה אלוקית. ריבונו של עולם הקים את עם ישראל ואת תורתו. נאמר להיהי ותהי ממש כבבריאת העולם. אמר הכוזרי, הפלגת בדבריך החבר, או באבן תיבון התרגום, הבהלת אותנו בדבריך. הוא אומר, אוי, הצלחת להבין אותי, מה? פתאום נהייתה, זה לא הגיוני. זה לא הגיוני, ההיגיון האנושי לא מסוגל לקבל דבר כזה. ההיגיון האנושי מקבל תהליכים ארוכים. תהליכים, 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 זו מילה שהאדם מאוד מאוד אוהב אותה, והיא באמת קיימת במחשבה האנושית, בתפיסה האנושית, תהליכים. מה? זה הפתאום. לא היה תהליך של מאות שנים, כן, אתה צודק, 50 יום עברו מיציאת מצרים למעמד הר סיני. זה בגדר, נאמר להיהי ותהי. מה? ההופעה של האומה הישראלית והתורה, זה נכון שהיה, איך הרמב״ם אומר, כיוון שערכו הימים לישראל במצרים, אחרי שהונחו היסודות של אברהם אבינו, יצחק, יעקב, והיסודות האלה נשארו קיימים באופן רוחני, אבל באופן מעשי. הרמב״ם אומר, באופן מעשי גלוי, הרמב״ם אומר, כיוון שערכו הימים לישראל במצרים, חזרו ללמוד ממעשיהם ולעבוד כוכבים כמותם, חוץ משבט לוי, וכמעט קט, שהיה העיקר הגדול ששתל אברהם אבינו נעקר מן העולם, וחוזרים בני יעקב לטעות העולם ותהי אותם. זאת אומרת שכאילו במצרים הכל התבטל, עמד לפני ביטול מוחלט, ואז הוא מאהבת השם אותנו, ומשומרו את השבוע שנשבע לאבותינו, עשה משה רבנו רבם של כל ישראל ושלחו, וכיוון שבא משה רבנו, הכתיר אותנו הקדוש ברוך הוא במצוות. הרב הנזיר מציין שפה זה המקום הראשון שמלך הכוזרי קורא לחכם היהודי בשם חבר. לפני כן, בכמה מקומות, הוא פונה אליו באיזה תואר? מה? אני זוכר. חכם, איפה? איפה יש חכם? יפה, יפה. אמר לו מלך הכוזרי, אתה יהודי. אתה יהודי. בסעיף כ"ח שוב, רואה אני אותך היהודי, מתהפך בדבריך. נכון. אז היהודי כאילו בביזיון, אבל אתה יהודי, אתה יהודי. כאן הוא כבר מתחיל להבין, מתחיל לתפוס את הגודל. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בשלב שהיסודות, היסודות הכלליים של הבחירה האלוקית בעם ישראל, וההסבר של הבחירה האלוקית בעם ישראל, לעומת כל דרגות הבריאה, כבר נקלט. אנחנו נמצאים בשלב שהוא כבר הסביר לו איך רשמים אלוהים נכבדים מופיעים, מתחיל היחס להשתנות. מלך הכוזרי אומר לו, החבר, אבל עדיין אומר לו, הפלגת החבר, הוא הגזמת או הבהלת אותן מדבריך החבר. אז הוא, סעיף ב' ג', אומר לו, מתחיל, ואולם העניין דובר מופלג יותר וכו'. לא ניכנס לזה, אבל הוא לא, הוא בא ואומר לו, מה פתאום, אני לא הגזמתי בכלל, בוא תשמע איך נוצרה הדת. היה מעמד הר סיני, פתאום הקדוש ברוך הוא גילה לנו את כל התורה כולה. לא, הוא מתחיל מיציאת מצרים, או מלפני יציאת מצרים, במצרים, על הפלא הגדול, הפלאים הגדולים, הניסים הגדולים של עם ישראל במצרים, ודרכם מעמד הר סיני. הוא לא מפריד אף פעם בין עם ישראל לבין הופעת התורה. החיבור הגמור של מציאות החיים של עם ישראל ומציאות התורה. ההבנה שההיסטוריה של עם ישראל, מציאות החיים של עם ישראל, היא קשורה באופן עצמי בתוך הופעת התורה. עם ישראל ותורתו זה גילוי אלוקי אחד. זה עניין אלוקי אחד. טוב.